שומעים אותי?
כן, הרב, שומעים אותך.
שומעים, יופי. אז הנה, אתם זוכים להיות בבית המדרש קצת.
ברוך השם.
ברוך השם. אז באמת חשבתי, סליחה על הקול שלי, אני קצת לא מרגיש טוב, אני מקווה שזה בסדר. אז באמת רציתי ביחד איתכם ללמוד על קורבן פסח. למה דווקא קורבן פסח? יש לי את ההרגשה, כמו ההרגשה של כולנו, שאנחנו מתקרבים למשהו. אני לא נביא, אבל יש איזו הרגשה כזאת, שיש איזו הפתעה אלוקית, גם במצב שבו אנחנו נתונים, ואולי, בעזרת השם, גם מעבר לזה, זה אחד. שתיים, יש משהו בקורבן פסח, שהוא גם קורבן יחיד וגם קורבן ציבור. ויש לי בכלל בכל התקופה הזאת את ההרגשה שהרי אנחנו ציבור שלם, שהקדוש ברוך הוא במידה מסוימת בודד אותנו, אבל מאידך גיסא, הבדידות הזאת רצתה להעצים את הפרטים, כדי שההתקללות תהיה עוצמתית יותר. אז אני רק אקדים את מה שכותב הרב בעולת ראייה על קורבן פסח. זה ידוע שקורבן פסח הוא גם קורבן, יש בו ממדים של קורבן יחיד, וגם ממדים של קורבן ציבור. קורבן יחיד, כל אחד חייב לשחוט את הקורבן, על השחיטה הוא יכול למנות שליח, כל אחד חייב לאכול כזית מקורבן פסח. מאידך גיסא, יש בו את הממד של קורבן ציבור. מפני שאנחנו יודעים שקורבן פסח קרב אפילו בשבת. רק קורבנות ציבור דוחים את השבת. קורבנות יחיד לא דוחים את השבת. אז כותב הזה הרב, הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי. אתם רואים?
כן.
רואים? הופעת הקדושה, דרך אגב, מי שיש לו שאלה, הוא יכול לפתוח את המיוט שלו ולשאול, נדמה לי שזה אפשרי. נכון? זה אפשרי או שאני סגרתי את כולם?
זה אפשרי, אבל זה אפשרי.
זה אפשרי. אז הוא כותב, הופעת הקדושה מקשרת את הכוח הלאומי הכללי, שכנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. הכלל כולו מתאחד בזה. לא התאגדות חברתית מקובצת מאישים בודדים, שעל ידי המגע והמסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. אלא התגלות ייחוד עליון, שהכללות של האומה שמתאחדת על ידי קדושת הפסח. יש משהו בקורבן פסח, שמגלה בעצם שהקדושה העליונה של כנסת ישראל, כל הפרטים, כל היחידים בעצם, כלולים בה. ולא מתוך איזשהי אינטרס, כן? כי אינטרס זה דבר שבא מהמקום היותר נמוך, אלא זה בא מאיזשהו מקום עליון, מהקדושה העליונה. אז חשבתי, היות ואני גם לא מרגיש טוב, וגם אתם ואחרי כמה שיעורים, אז חשבתי אפילו באופן פשוט, בוא נלמד את ההלכות הללו של קורבן פסח, ונעיין בהם. אז ככה, בוא נתחיל. זמן הקרבת הקורבן. אז אומרת המשנה במסכת פסחים, נונחת עמוד א', תמיד נשחט בשמונה יום ומחצה, וקרב בתשע ומחצה. כלומר, כל יום מימות השנה, קורבן תמיד היו שוחטים אותו בשמונה יום ומחצה, כן, זה שעות זמניות, מתחילת היום, בשעה אחרי חצות זה שש שעות, כן, שעתיים וחצי אחרי חצות, שמונה ומחצה היו שוחטים את הקורבן, והוא היה קרב בתשע ומחצה. תשימו לב, ההתעסקות בכל קורבן תמיד לקחה שעה אחת שלמה. מתשע ומחצה, אז היו מביאים את הקטורת ומטיבים את הנרות, כן? אומרת המשנה, בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. בערב פסח, אז אמרו, בואו נעשה כזה דבר, נקדים קצת, יש הרבה קורבנות פסח, נקדים את הקורבנות, ונשחוט את הקורבן, את קורבן התמיד, מוקדם יותר בשבע ומחצה, כן? והוא קרב בשמונה ומחצה, ומאז, משמונה ומחצה עד סוף היום, היו מקריבים את קורבנות הפסח. כלומר, כמה יוצא בסך הכל, כמה זמן יש לנו להקריב את כל הפסחים של עם ישראל, אז כתבתי, זמן הקרבתו של הקורבן, מזמן שחיצתו של הקורבן ועד צאת הכוכבים, נגיד עד השקיעה, צאת הכוכבים, שעתיים וחצי. כן? צריך להדגיש שהשעתיים וחצי הללו הם שעתיים וחצי זמניות, כן? מחלקים את היום ל-12 חלקים, משמונה וחצי, אז היו מסיימים את קורבן התמיד, ואז מקריבים את הפסחים. אז יוצא משמונה וחצי עד 12, עד סוף היום, שעתיים וחצי. כותב הרמב״ם, שחיטת הפסח אחר חצות, ואם שחטו קודם חצות, פסול, ואין שוחטים אותו, אלא אחר תמיד של בין הארבעים, אחר שמקריבים קטורת של תמיד בין הארבעים, ואחר שמטיבים את הנרות, מתחילים לשחוט את הפסחים עד סוף היום, וישחטו אחר חצות קודם תמיד של בין הארבעים, בדיעבד, זה כשר. אז אם כן, יוצא שאת כל הקורבנות הפסחים היו מקריבים במשך שעתיים וחצי זמניות. אני רק צריך להדגיש ששעתיים וחצי זמניות, כשאנחנו מדגישים זמניות, בדרך כלל בזמן הזה, בתקופת האביב, שעה זמנית היא 60 דקות. אז יוצא שיש לנו שעתיים וחצי להקריב את קורבן פסח, זה בערך 150 דקות להקרבת הקורבן. תכף תראו למה אני מתעסק עם העניין הזה. יש לי את ההרגשה, וגם הרבה דיברו עליה, שבתקופה הזאת, כמו שהרב ינון אמר, הקדוש ברוך הוא מעצים את לילי הסדר המצומצמים, הקטנים, שפתאום כל אחד צריך להכין את ליל הסדר, ולעבוד עליו, גם משפחות צעירות, וגם יש איזה דאגה להורים המבוגרים. מצד שני, צריך לדעת שיש עוד חג. יש חג המצות, ויש חג הפסח. חג הפסח היה בערב פסח, כן? בזמן הקרבת קורבן פסח. אנחנו קוראים לכל החג חג הפסח. אבל ערב פסח, זה היה הזמן של חג הפסח, שבו היו מקריבים את הקורבנות, והחג הזה, השעתיים וחצי הללו, היו שעתיים וחצי שמחות מאוד לעם ישראל. תכף תראו גם למה. עכשיו בוא ניגש, אז הזמן יש לנו. אנחנו יודעים מהו הזמן של ההקרבה, בסדר? הזמן ההקרבה זה שעתיים וחצי. אוקיי, מה העבודות שהיו צריכים לעשות בקורבן? מה צריך לעשות עם קורבן פסח? אז עובדות הקורבן. כותב הרמב״ם, דם הפסח טעון שפיכה כנגד היסוד. זה מהקורבנות הקלים. יש קורבנות שזקוקים להזיות בתוך הקודש, קודש הקודשים, יש בתוך הקודש. לפי המשנה של איזה הוא מקומל. קורבן פסח, לוקחים את הדם, יש שתי מתנות שאין ארבע, יש ארבע מתנות בחטאת. קורבן פסח היה מאוד פשוט. לוקחים את הדם ושופכים אותו כנגד היסוד. היסוד היה 32 אמה, 16 מטר, יסוד המזבח. אומר הרמב״ם, ואחר ששופכים דמו, מפשיטים אותו וקורין את בטנו, ומוציאים את אמוריו ומקטירים אותן חלבין. כל זבח וזבח לבדו. כן? ובעל הזבח נוטל פסחו עם האור שלו, ומביאו לביתו לירושלים, וצולעו ואוכל ואוכלו לערב. אז כאן רק לציין את זה, כדי לפרט בדיוק מה היה נעשה. אז ככה, שחיטת הפסח הייתה כשרה בזר. כמובן שלא כל החבורה הייתה מגיעה לעזרה. היו שולחים מישהו, שניים שישחטו את הקורבן, בשביל כל אלו שנמנו עליו. השחיטה כשרה בזר, אבל קבלת אדם בבזיך, ממקום השחיטה, הולכת אדם, והזריקת אדם, והכתרת האימורים, חייבת לעשות על ידי כהנים, והנה המשנה מתארת את זה, הפסח נשחט בשלוש כיתות, שנאמר ושחטו אותו, כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל, נכנסה קט הראשונה, נתמנה העזרה, נעלו דלתות העזרה, תקו ועירו ותקו, הכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם, בזיחי כסף ובזיחי זהב. שורה שכולה כסף, כסף, ושורה שכולה זהב, זהב. לא היו מעורבים. כן, זה בשביל היופי. ולא היו לבזיחים שוליים. שמא יניחום ויקרא שדם. שחט ישראל וקיבל הכהן, ישראל שוחט, מקבל הכהן. נותנו לחברו, וחברו לחברו, ואז הכהן האחרון, שנמצא ליד המזבח, היה שופך אותו כנגד המזבח. סליחה רגע. ממשיך הרמב״ם וכותב, הוא מקבל את המלא, מחזיר את הריקן, כהן הקרוב אצל המזבח זרוקו זריקה אחת כנגד היסוד, יצתה קט ראשונה ונכנסה קט שנייה, יצאה שנייה, נכנסה שלישית, כמעשה הראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. ואז המשנה מפרטת, קראו את ההלל, אם גמרו שנו, ואם שנו שילשו, אף על פי שלא שילשו מימיהם. כלומר, רבי יהודה אומר, מימיהם של קט שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם. מפני שעמה מועטים, מעניין. כלומר, במשך כל זמן ההקרבה, היו אומרים את ההלל, שרים אותו. כן, זה זמן אמירת ההלל, וכשכל קט הייתה מקריבה, היו מספיקים להגיד, פעם, פעמיים, שלוש פעמים את ההלל. אף על פי שלא שילשו מהם. כלומר, הצליחו להקריב את כל הקורבנות, תוך כדי אמירת ההלל פעמיים. טוב, זה לא אומר כלום. יכול להיות ששרו את ההלל בעריכות. רבה, אני רק מדגיש, כן, אומרת המשנה בהמשך, כיצד, כן, כיצד, כיצד תולין ומפשיטין, ונקליות של ברזל, רק שנייה ברח לי, כיצד תולין ומפשיטין, ונקליות של ברזל, היו קבועים בקטלים ובעמודים, היו תולים את הקורבן ומפשיטים. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים וחלקים היו שם. מניח על כתפו ועל כתף חברו, ותולה ומפשיט. קראו והוציא את אמוריו, ניתנו במגיס, בתוך קערה, וקטירה על גבי המזבח. עכשיו חשוב להדגיש, כל הפעולות הללו, כל העבודה הזאת, הייתה חייבת להסתיים עד הערב. כן? ההקטרה של האימורים חייבת לעשות עד סוף היום. כן? מאיפה לומדים את זה? כתוב עולת שבת בשבתו, ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב. קורבן פסח, קרב בחול. אסור להקטיר את האימורים שלו בפסח עצמו, ביום טוב עצמו. אם כן, אז אנחנו יודעים כמה זמן יש לנו, שעתיים וחצי. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בשעתיים וחצי. עכשיו אנחנו ניגש לשאלה, מי הם החייבים בקורבן? אז אומר הרמב״ם, מצוות עשה לשחוט את הפסח ב-14 לחודש ניסן, אחר חצות. ואין שוחטים אלא מן הכבשים או מן העיזים בלבד, זכר בן שנה, ואחד האיש ואחד האישה חייבים במצוות. כלומר, גם נשים חייבות בהקרבת קורבן פסח. לא רק הגברים, גם הנשים. זו אמנם מחלוקת, אבל הרמב"ם פוסק שגם נשים חייבות, וזו הדעה הרווחת, כפי שיטת הרמב"ם, וזה דבר שהרבה אנשים לא ידעו. כלומר, לא רק גברים חייבים בהקרבת הקורבן, אלא גם נשים. מה עם קטנים? אומרת המשנה, הברייתא במסכת סוכה, תנו רבנן, קטן היודע לנענע, חייב בלולב, יודע להתעטף, חייב בציצית, לשמור תפיליו, אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע. מה זה תורה? מה היא? אמר רב הונא, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. קריאת שמע מה היא? פסוק ראשון. ואז הוא מופיע בברייתא, יכול לאכול כזית צלי, שוחטים עליו את הפסח, שנאמר איש לפי אוכלו. כלומר, רק לפי אוכלו, אם הוא מסוגל לאכול, שוחטים עליו את הפסח. הוא לא חייב, אבל היום מצרפים את הקטנים להקרבת קורבן פסח. אומר הרמב״ם, וכך הרמב״ם פוסק במפורש, תראו בפרק, חוד קורבן פסח בפרק ב', אין עושים חבורה נשים ועבדים או קטנים, או קטנים ועבדים, זאת אומרת, אסור שתהיה חבורה של נשים ועבדים או קטנים ועבדים, שלא תהיה קלות ראש ביניהם. אבל עושים חבורה כולם נשים, אפילו בפסח שני, או כולה עבדים, ושוחטים על הקטנים שיהיו מכלל בני חבורה. אז אם כן, בתוך החבורה יש לנו אפילו גם קטנים שמצטרפים אל החבורה הזאת. ברח לי רגע. עוד שנייה. ונמצוא את זה. אתם רואים אותי?
כן, הרב.
אתם שומעים? אוקיי.
וגם שומעים.
אז הנה, יופי. אז בוא עכשיו ניגש לשער את כמות הקורבנות. יש לנו שעתיים וחצי. יש לנו את כל עבודת הקורבנות, קורבן פסח שראינו, מה צריך לעשות בכל קורבן. לזרוק את דמו, להקריב אותו על גבי המזבח, לשחוט אותו, להפשיט אותו, להקריב את אמוריו, כל זה צריך לעשות עד הערב. עכשיו בוא נראה, אז אם הסיכום, נשים ונשים חייבות בקורבן פסח, וכן שוחטים אותו על הקטנים. למי שיש שאלה עד עכשיו, מוזמנים לשאול.
כן, שאלו בצ'אט, יש מישהו ששאל בצ'אט.
מה השאלה? אתה אומר שאני צריך להסתכל בצ'אט כאילו? עזוב, אם אני...
שאלו הרב, שאלו אם אישה בנידתה יכולה להימנות ולאכול מהקורבן.
לא, אישה טמאה לא יכולה להקריב קורבן פסח, והיא חלק מהטמאים שהיו חייבים ונדחים לפסח שני. ואם גם בפסח שני הייתה טמאה, אז היא לא הייתה יכולה, היא אנוס, הייתה פטורה מלהקריב קורבן פסח. אבל אישה חייבת בקורבן פסח. הרבה אנשים לא ידעו את זה. יוצא שבערב פסח, זה לא בדיוק שהיה להם שעתיים וחצי לפני פסח להכין את החרוסת וכל זה. גם אנשים היו חייבות בקורבן פסח. תכף תראו, זה היה זמן מאוד מאוד שמח. תראו למה, לאן אני חותר. מעבר לזה, שזה זמן שכל היחידים מצטרפים לכנסת ישראל ושמחים יחד עם ה... זה היה בו ממד שכל יחיד, כל פרט תופס חשיבות, אפילו קטנים, מי להרגיש לה, זה היה ידוע, שזה קורבן של גאולתן של ישראל. עכשיו בואו נראה את כמות הקורבנות. מופיע בתלמוד, בבלי בפסחים סמך דל יד עמוד ב', תנו רבנן פעם אחת ביקש אגריפס המלך, ניתן עיניו באוכלוסי ישראל. הוא החליט לעשות מפקד אוכלוסין. איך הוא יכול לפקוד את האוכלוסין? אמר לי לכהן גדול, תן עיניך בפסחים. טוב, לא כל כך ברור. הוא יכול לדעת כמה פסחים יקריבו, אבל איך הוא, יודע, איך הוא יכול לדעת כמה אנשים יש? יכול להיות שבממוצע היו יודעים כמה נמנים על כל קורבן. מה? נטל קוליה מכל אחד, ונמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות. זאת אומרת, 60 ריבו זוגי כליות, אז 600 אלף, זה 60 ריבו, פעמיים 600 אלף, כפליים כיוצא מצרים. אז אני כותב, בזמן אגריפס המלך, הקריבו 1,200,000 קורבנות. אם נחלק 1,200,000 קורבנות, בזמן של 2.5 שעות, אז בדקה, היו צריכים להקריב 8,000 קורבנות, כלומר, 133 קורבנות בשנייה. האם זה אפשרי, מה אתם אומרים? אפשר להקריב בשנייה 133 קורבנות?
זה לא נשמע כל כך הגיוני.
לא הגיוני. אז בוא נגיד, עזוב, הגמרא הזאת היא גוזמה. זה הגזמה. מילון 200 אלף, נמצאו שם 60 ריבוע, זה מזכיר את מה שכתוב שם בגיטין, על ביתר, שהיו שם בתי כנסיות, 60 ריבוע, בוא נעזוב את זה. אז באמת חקרתי את זה, בספר יוסיפון של יוספוס פלביוס, במלחמות היהודים שלו, הוא כותב, הנה אתם רואים את זה, והנה הגיע החג הנקרא פסח, אשר בו, דרך אגב, זה סיפור תיאור מצמרר, אבל הנה לקחתי מתוכו את הנקודה הזאת, אשר בו היהודים מקריבים זבחים מ-9 שעות עד 11 שעה. בחבורה קורבן אחד לא מעטה מ-20 אנשים, כלומר בערך 20 איש. והכהנים מנו את הזבחים, ומספרם היה 25 ריבו ו-5,600. אז אני כותב בזמן החורבן, זאת אומרת, חורבן הכוונה, כשבית המקדש קיים, שמישהו לא יטעה. כן, אבל כשהרומאים כבר צרו, הקריבו 255,600 קורבנות. כך הוא כותב. דרך אגב, בדרך כלל, התיאורים שלו, אומנם מגמתיים קצת, אבל התיאורים עצמם, במיוחד של מיקומים ומספרים, הם לא כל כך רחוקים מהמציאות. אז אם נחלק, 255, סליחה, 600 קורבנות, בזמן של 2.5 שעות, אז בדקה, טוב, לא הקריבו, הקריבו 1,704 קורבנות, כלומר, במקום 133 בשנייה, 30 קורבנות בשנייה. אפשר להקריב 30 קורבנות בשנייה.
נזכיר
פה שעתיים, מ-9 עד 11. נכון, הוא כתב שעתיים מ-9 עד 11, לא כל כך ברור, שמתי לב לזה, אבל אז אמרתי לעצמי, תראה, אם הוא לא דייק בזמנים האלה, אז אולי הוא לא, דרך אגב, התשע זה כן מדויק, אני אגיד לך גם למה. כי את הפסח היו מקריבים, שוחטים בשבע ומחצה, מקריבים בשמונה ומחצה, וכתוב שאחריו היו מקטרים את הקטורת, ומדליקים את הנרות, אז תשע זה מדויק. אבל זה לא יאומן. 30 קורבנות בשנייה היו מקריבים, כמה כהנים עמדו על המזבח, על הכבש? הרי אתה צריך להקטיר את האימורים ולזרוק אותם על גבי המזבח. אז נגיד, הכבש היה, כתוב 16 עמה. נגיד, 10 כהנים, 20 כהנים, אי אפשר בשנייה אחת להקריב 30 קורבנות. טוב, אז התקדמתי, ואמרתי, עזוב את התיאורים האלה, בואו נראה מה יהיה בימינו. אז אני כותב ככה, אם נניח, מה זה? סליחה?
מה הכוונה מקריבים את הקורבן הזה? מה היו רק צריכים לשחוט? וכל השאר משלים אותו...
אני לא שומע. קצת יותר בקול.
הם היו רק שוחטים אותו בעזרה, ומחוץ לעזרה הם היו פוסים אותו.
נו. מה מחוץ לעזרה? לא שומע. עוד טיפה.
רק מחוץ לעזרה הם היו מבשלים אותו, אבל בתוך העזרה...
רגע. שנייה. רגע. לא מבשלים את הקורבן בכלל, צולים אותו, אבל שנייה. בתוך העזרה היו צריכים לשחוט אותו, להפשיט את הקורבן, להניח אותו בתוך קערה, ולזרוק אותו על גבי המזבח. זה בתוך העזרה. אחרי זה כל אחד יוצא עם הקורבן שלו, מביא אותו לחבורה וצולים אותו. גם הצליעה הייתה מעניינת, כן?
נו, לשחוט זה פית השנייה לשחוט.
לשחוט זה על פית השנייה, ולהפשיט...
להפשיט אבל זה כבר לא בלוק.
להפשיט מה זה?
להפשיט זה כבר לא מתוך המניין של הזמן.
למה? חייבים להפשיט ולהקטיר את האימורים עד הערב, בתוך השעתיים וחצי הללו. עכשיו בוא נגיד שכולם היו מפשיטים ביחד, אבל הכהנים שעומדים ליד המזבח היו צריכים לזרוק. אתה יכול לזרוק 30 קורבנות בשעה? בשנייה? זה לא יכול להיות.
זה רק את הדם.
איך?
לא רק את הדם צריך לזרוק על המזבח.
לא, מה עם האימורים של הקורבן?
שנייה זה לא הרבה זמן.
מה עם האימורים של הקורבן?
אני איתם, כאילו, קרביים וזה, מתבשל לידו על האש, לא?
לא, גם את האימורים היו חייבים להקריב על גבי המזבח. אז עשיתי חשבון. אתה יכול בשנייה 30 מזרקים לזרוק. זה לא יכול להיות. עזוב את המזרקים ולהקטיר על המזבח, גם נגיד שעל יסוד המזבח היו עומדים, נגיד, 30 כהנים, אבל על הכבש, כמה
כמה כהנים תעמיד בשורה הראשונה? 10, 15? כן, אז תגיד שכל כהן, בוא נחלק את זה, כל כהן בשתי שניות, בשנייה מקריב, זורק שתי פעמיים. אם נניח שבימינו יש 66 מיליון איש שיצטרכו להביא קורבן פסח, ונניח שבכל כבש, כבש, הכוונה לא כבש, כבש, יש 20 קילוגרם בשר. דרך אגב, מי שיוכל להגיד לי כמה קילוגרם בשר יש בכבש, חוץ מהעצמות שלא נאכלות, והעלייה שמקריבה והאימורים שמקטירים אותו, מקטירים אותם, שאלתי קצב אחד, אמר 6 קילו. קצב שני היה, אמר 20 קילו. לקחתי את הדעה המחמירה, 20 קילוגרם. אם נניח שכזית היא 30 גרם, אז בכל קורבן נמנים 660 איש. אז נצטרך להקריב 9,090 קורבנות, כלומר יוצא שקורבן אחד בשנייה. ואם נקטין את הכזית בחצי, אז כל קורבן היה קרב בשתי שניות. מה אני רוצה להוכיח? וזה אני רוצה לסיים. היה פה סייעתא דשמיא גדולה. אומנם לצערי לא מצאתי שמופיע שזה היה נס. כתוב שדלתות העזרה, לפי דעה אחת, בערב פסח היו ננעלות בדרך של נס. אבל לא מצאתי שהיה נס בדבר הזה. אבל אני לכן מעדן את דבריי, היה סייעתא דשמיא, שכלל ישראל הצליחו להביא כמות כזאת של קורבנות, 9,000 קורבנות, בקורבן התמיד לקח שעה להתעסק בו. כן? שעה אחת בקורבן התמיד הוא קורבן עולה, כן? הוא קרב קלין. ואת הקורבן, 9,000, קרוב ל-10,000 קורבנות, היו צריכים להקריב. זה לא יאומן הדבר הזה. אני אומר, זה סייעתא דשמיא גדולה, ולכן באמת היו גם כנראה, זה היה זמן של שמחה גדולה, של אמירת ההלל. ואנחנו באמת, כולנו מצפים ומחכים לישועת השם, ואנחנו יודעים שהזמנים הללו זה זמנים מיוחדים במינם, ואנחנו צריכים להתעזר בשמחה ולהתמלא בשמחה, ובאמת לקחת את ערב פסח של השנה הזאת ולהעצים אותו. תראו איזה סייעתא דשמיא. דרך אגב, זה רק חצי שיעור. כן? החצי השני מדבר על העזרה, כמה מקום היה בעזרה להכניס את כל הקורבנות הללו. כן, אז זה עוד שיעור בפני עצמו. אז בפשטות היה פה סייעתא דשמיא גדולה ואדירה, והיא מבטאת את השגחת השם עלינו, ואנחנו נחתום, כמו שכולם, כל הספרדים חותמים בימים האלו, כי אמץ אתך בארץ מצרים, הרינו נפלאות. יישר כוח לכולם, גם לרבנים שהעבירו את השיעורים, וגם למשתתפים. ועכשיו נשמע בעזרת השם את הרב רימון.